שלום עליכם. היום יום חמישי בשבת, ואנחנו בפרק השני בהלכות קריאת שמע. התחלנו אתמול ברמב"ם היומי בספר האהבה, מה אהבתי תורתך, זה הפסוק שבו הרמב"ם הכתיר את כל הספר שלנו. כל היום היא שיחתי, והדבר הראשון שבו פותח הספר במצוות היום, יום במצוות בשוכבך ובקומך, שהיא המצווה שצריך לקרוא פעמיים בכל יום קריאת שמע, בערב ובבוקר, וזהו כל יום ויום. פרק שני מתחיל בצורת הקריאה, באופן של הקריאה, מה צריכה להיות הכוונה, איך צריך לא להתעסק בשום דבר אחר. בואו ניכנס לפרק לאט לאט. א', הלכה א', הקורא את שמה ולא כיוון ליבו. כוונת הלב כאן, הכוונה היא לעצם הכוונה הפשוטה שהוא מציל על עצמו, שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. בפסוק ראשון, שהוא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כיוון, יצא. וכן, בפסוק הראשון, כיוון שלא יצא ידי חובתו, צריך שיחזור ויקרא. והשאר, אם לא כיוון, יצא. אפילו על הקורא בתורה, אגב, לגבי העניין של לחזור ולקרוא, אז שיזהר מלחזור ולקרוא בקול רם אם הוא לא כיוון לבוא, כי מופיע שאם הוא חוזר וקורא בקול רם, אז זה חשש גדול, הרי כתוב לא להגיד פעמיים שמע ישראל ואחד אחד. אז לכן גם אם הוא חוזר וקורא כי הוא היה בדברים אחרים, שיעשה את זה בלחש. והשאר אם לא כיוון יצא, אפילו היה קורא בתורה כדרכו, או מגיע את הפרשיות האלו בעונת קריאה, בעונת קריאה, זאת אומרת, הוא מגיע את הפרשיות, וזה בדיוק זמן קריאה שמע, בסדר? ברור שהוא לא התכוון למצווה קריאה שמע, כי הוא מתכוון בפירוש למשהו אחר, למה? להגיע, לראות שהאותיות מסודרות, הוא מגיע ספרי תורה. בכל זאת, יצא, הוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון. קצת לנו לא מוכר כל כך הדבר הזה שמגיע וכיוון לקריאה שמע, אבל תזכרו שמדובר בימים שבהם ספר תורה הוא היה ספר הקריאה. ממילא הוא מגיע את הספר, הוא הגיע לפרשה הזאת. וזה בעונת קריאה, זה רלוונטי לגמרי במצב כזה. הלכה ב', כל אדם קוראין כדרכן. בין עומדין, בין מהלכין, בין שוכבין, בין רוכבין על גבי בהמה. הלכה כדי תלל שסוברים שבשוכבך וקומך זה לא תנוחה, אלא זמן, בזמן שכיבה, דהיינו בערב, ובזמן קימה, דהיינו ביום. אבל אין עניין שהקריאה תהיה באופן של קומך, או באופן של שוכבך. ולכן כל אדם קוראים כדרכן. בין עומדים, בין מהלכים, בין שוכבים, בין רוכבים על גבי בהמה. ואסור לקרות קריאת שמע, והוא מוטל ופניו תוחות בקרקע, בסדר? או מושלח על גבו ופניו למעלה. כלומר, כל קריאה כשהוא שוכב, אבל זה לא שכיבה על הצד, היא לא מכובדת. שכיבה כזו היא לא מכובדת. או שהוא שוכב כזה ככה, או שהוא שוכב ככה, זה לא מכובד בקריאת שמע. אבל קורא הוא והוא שוכב על צידו. על פי הרמב״ם יוצא שמכתחילה אפשר לקרוא קריאת שמע כשהוא שוכב על צידו. הרמב״ם לא מסייג ואומר אבל לא לעשות כך מכתחילה. אנחנו אבל יודעים שבפוסקים מופיע שזה לא מכתחילה כל כך, אבל מה פוסק? שרק אם הוא כבר שכוב ככה קודם לכן וקשה על המקימה, הוא יכול לקרוא כשהוא שוכב על צידו. ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא. אם תנוחה הזו של על הצד והוא צריך לשכב, אז נוטה מעט לצידו וקורא, כדי שלא ישכב באופן לא מכבד על גבו, או כשפניו תוחות בקרקע. הלכה ג', והיא הלכה בעצם האחרונה בעניין של הכוונה, ואיך צריך להיות המצב של הגוף כשהוא קורא. מי שהיה מהלך על רגליו, עומד לפסוק ראשון, מהלך שכמה שם מהלך יכול לקרוא קריאת שמע, נכון? אבל יש בעיה בכוונה כשאתה הולך, כי אתה צריך לשים לב לאן אתה הולך, זה אגב בדיוק הביטוי, כוונה זה לשים לב. אז לשים לב שאתה מקבל ברוך השם, לא הולך יחד עם לשים לב למשהו אחר. אז מי שהיה מהלך על רגליו עומד בפסוק ראשון, כי מה סיכמנו? שרק בפסוק ראשון הכוונה מעכבת, והשאר קורא והוא מהלך. היה ישן, מצערים אותו ומעירים אותו, היה ישן והוא מאבד זמן קריאת שמע, ובוודאי שהוא רוצה לקרוא קריאת שמע. מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון, שזה העיקר כמו שסיכמנו של המצווה. מכאן ואילך, אם אנפתהו שינה, אין מצערים אותו, כי את הפסוק הראשון הוא כבר קרה, מכאן ואילך אין מצערים אותו. הלכה ד' ממשיכה בעצם את עניין הכוונה, כשאנחנו מסבירים עוד פעם שהכוונה היא מקסימום שימת לב. נו, דיברנו היום מקודם על הפרעות של טלפונים וכדומה, בואו תראו את ההלכות הבאות. ההלכות הבאות עוסקות באמת בלהיות מרוכז. מי שהיה עוסק במלאכה, מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה. לא הכל תוך כדי. מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה. וכן האומנים בוטלים ממלאכתן, בוטלים ממלאכתן בפרשה ראשונה כדי שלא תהיה קריאת ארעי. והשאר קורא והוא עוסק במלאכתו. כמובן שזה לא מתחילה, כמובן שהוא צריך להתפלל כמו בן אדם, להיות בתפילה והכל, אבל הוא קורא קריאת שמע כי הזמן עובר. ולאידך זה לא תלוי רק בו, בגלל שהוא עובד אצל מישהו, הוא חייב במלאכתו, זה לא הכסף שלו, הוא אומן שעובד ל... לכן, פרשה ראשונה הוא כן מפסיק וקורא. טוב, והפרשות האחרות, לא, כדי שלא תהיה קריאת ארעי. המושג קריאת ארעי, אתם תראו עוד מעט שנדבר עליו עוד פעם. המושג ארעי כאן, הכוונה היא לא ארעי במובן של סוכת ארעי וסוכת קבע. ארעי זה מקרי כזה, יחד עם עוד משהו. זה ארעי. לא ממוקד. עוד מעט נראה זה עוד בדברים אחרים. אפילו היה עומד בראש האילן, סוף הלכה ד' או בראש הכותל, קורא במקומו ומברך לפניה ולאחריה. אפילו היה עומד בראש האילן או בראש הכותל, קורא במקומו, יכול לקרוא במקומו את הכל, ולא צריך לרדת בגלל שהוא האומן הזה שעוסק בעניין. הלכה היה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן קריאת שמע. ואנחנו יודעים שלא מפסיקים מתלמוד תורה, אבל זמן קריאת שמע פוסק וקורא, הוא מפסיק את לימודו וקורא קריאת שמע. הוא מברך לפניה ולאחריה, למרות שהברכות, דיברנו אתמול בפרק הראשון, אינם חלק מדין קריאת שמע עצמה, אבל הוא צריך להפסיק ולברך לפניה ולאחריה. היה עוסק בצורכי רבים, לא יפסיק, אלא יגמור עסקיהם ויקרא אם נשאר את לקרות. זה דבר מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם אנחנו היום עד כדי כך מכירים אותו. זה הלכה מעניינת מאוד. היה עוסק בצורכי רבים, אז החובה שלו לרבים דוחה את מצוות קריאת שמע. כיוון שהוא עוסק עכשיו בצורכי הרבים, לא יפסיק. מופיע באחרונים שבדורות האלה צריך להפסיק, אלא אם כן אין אף אחד אחר שיעשה את זה, וזה משהו שהוא דחוף והוא חיוני וכו' וכו' וכו'. אבל עצם ההלכה היא מרתקת, כלומר, מה החשיבות של צורכי הרבים? אם זה באמת עיסוק בצורכי רבים, אז ממילא זה דוחה מצווה. בפועל, צריך להשיג גם את זה וגם את זה, אבל ההלכה היא היסוד, כפי שהיא מופיעה ברמב"ם. אלא יבוא מסכם ויקרא אם נשאר עת לקרות. הלכה הבאה, היה עוסק באכילה, או שהיה במרחץ, או שהיה עוסק בתספורת, או שהיה מהפך באורות. היה מהפך באורות, זה העבודה של המוסיקי. או שהיו עוסקים בדין, בסדר? גומר, ואחר כך קורא קריאת שמע. ואם היה מתיירא שמא יעבור זמן קריאה ופסק וקרא, הרי זה משובח. אז אתם רואים שהרמב"ם עצמו לא אומר שזה חיוב. מצד החיוב הוא צריך להמשיך במה שהוא עושה. אבל הרי זה משובח שכך צריך לעשות מלכתחילה. מי שירד לטבול, אם יכול לעלות ולהתכסות. הכוונה כאן, ירד לטבול במוקר מוקדם, לפני שמגיע זמן קריאת שמע, בסדר? ועכשיו הוא יפסיד את הנס. או אותו דבר אם הוא יפסיד את זמן קריאת שמע של הסוף. מי שירד עם בולעים יכול לעלות ולהתכסות. הדוגמה של הרמב״ם היא כמו שדיברנו עכשיו על הלץ, הוא עכשיו ירד עם בול אחרי עלות השחר, ואם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות קודם שתנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא. אם היה מתיירא שם התנץ קודם שיקרא, תראו כמה ברמב״ם הנושא של הנץ חשוב. אם היה ירא שם התנץ קודם שיקרא, כי הרמב״ם הרי פתח את הכל בזה שהמצווה היא בעצם בנץ החמה, ובדיעבד הוא יכול להמשיך ולקרוא כל השלוש שעות. דיברנו על זה אתמול. אז אם היה מתיירא שם התנץ קודם שיקרא, יתכסה במים שהוא עומד בהם ויקרא. יתכסה במים שהוא עומד בהם ויקרא. ולא יתכסה במים שריחם רע. עכשיו גם מים שהוא מתכסה בהם יכולים להיחשב לכיסוי רק במגבלות כפי שעכשיו אנחנו מתחילים לברר. א' לא יתכסה במים, לא במים שריחם רע. כי אם אתה זה מים שריחם רע, אז אתה אסור להיות שם במקום שיש לו ריח רע. ולא במי המשרה. מי משרה זה מים שהם מסריחים בגלל שהם מים ששורים בהם פשטן. מי משרה. ולא במים צלולים. זה הפוך, שהם צלולים לגמרי, כי זה מראה, ואז ערבתו נראה, או על זה צלילה. ודאי שהוא לא יבוא לקרוא קשמה. אלא מדובר, אבל מתכסהו במים אחורים, שאין ריחן רע, וקורה במקומו. מים אחורים, זה בדרך כלל אגב מה שיש ברגע שאתה טובל במקום שהוא בטבע, שהוא בבוס. ובדבר, שבאופן טבעי, המים נאחרים, אתה לא רואה את עצמך. אז המים נאחרים, ושם אם אין ריח רע, וזה לא מי נשרה, וממילא הם לא צלולים, שם הוא יכול לקרוא וקורא במקומו כי הוא מתיירא שמא תנץ החמה והוא יפסיד את הזמן.
מים כיסוי
לראש? ודאי, יפים, נכון, זו שאלה נכונה מאוד, זה לא יש אתם
לזה.
לא יהיה לא, יפים. הקורא קריאת שמע, כן, הקורא קריאת שמע, לא ירמוז בעיניו, זה עכשיו חשוב מאוד. לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו כדי שלא תהיה קריאת הרעי. לפעמים מעצבנות ככה, זה מה שנקרא עין דלת, מעצבנות דתית. לפעמים מעצבנות כזאת אתה יכול לנהל את כל העולם תוך כדי קריאת שמע. הכל מסודר. אז הקורא קריאת שמע, כשהוא עושה את כל זה, הבעיה היא שהוא קורא קריאת הרעי. זוכרים שאמרנו שעוד מעט נזכיר את המילה קריאת הרעי? הנה ההסבר למושג קריאת הרעי. קריאת הרעי זאת אומרת, זה לא הדבר העיקרי. בסדר? יש עוד משהו, ואתה אומר למשהו השני, אני פשוט גומר. יש עוד משהו, זה לא העיקר. אז לכן, לא ללמוד בעיניו, לא יקרוץ בשפתיו, ולא ירא באצבעותיו, כדי שלא תהיה קריאת הרעי. קשור לדברים שדיברנו בהם היום. זה חינוך לריכוז. תהיה מרוכז. אתה באמת מקבל אצלך עוד מלכות שמיים? אז לקבל עוד מלכות שמיים, פירושו שאין שום דבר כזה. בואו נראה אם אתה יכול. ואם עשה כן, אף על פי שיצא ידי חובתו, כי הרי סיכמנו כבר שהוא לא קיבל מבו, חוץ מפסוק ראשון, יצא. אבל זה יצא, וזה לא סתם יצא, אלא הרי זה מגונה. זה הגדרה מאוד חשובה. הרי זה מגונה. זה מגונה. וצריך להשמיע לאוזנו כשהוא קורא, וכשהרמב"ם מכניס את זה ביחד עם זה, משמע שההשמעה לאוזן, כולם יודעים את זה. אחד מהדברים הראשונים שהתורה נקנית בהם זה להשמיע לאוזנו. ההשמעה לאוזן עצמה עוזרת גם בריכוז, היא ממקדת אותך. ואם לא ישמיע לאוזנו, כמו אם לא קיבל ליבו, כן יצא. זה צריך לדקדק, אבל הוא לא מגונה. המגונה זה אם הוא יוצא מדברים אחרים, רומז, קורס. זה צריך לדקדק באותיותיה, ועכשיו הוא יתחיל להסביר איך מדקדקים באותיותיה, לדייק בקריאה, ואם לא דקדק, גם יצא. עכשיו מה זה נקרא לדקדק באותיותיה? הנה הדוגמאות. כיצד לדקדק? יזהר שלא ירפא החזק ולא יחזק הרפא. יש אותיות דגושות ויש אותיות רפות. וזה לא צחוק. אות דגושה צריכה להישמע דגושה, ואות רפה צריכה להישמע רפה. ולא יניד הנח ולא יניח הנד. שבע נע או שבע נח זה שני דברים. יש שבע נע ויש שבע נח, וזה ממשיך וזה עומד, וצריך לשים לב לזה. לפיכך צריך ליתן רווח בין כל שתי אותות, אותות כמו אותיות, שאחת מהן סוף תיבה והאחת תחילה תיבה, זה מוכל. זה עוד דבר, לפיכך הכוונה היא כיוון שצריך לדקדק באותיותיה, לכן צריך גם את הדבר הבא, ומה הוא? כל תיבות סמוכות זו לזו, כל אותיות סמוכות זו לזו בין התיבות, צריך להקפיד לעשות רבע, והוא מביא את הדוגמאות, כגון, בכל לבבך. בכל נפשך אתה לא צריך, אבל בכל לבבך אתה צריך לעשות הפסקה, בכל ללבבך. קורא בכל, זה שוהה, וחוזר וקורא לבבך. קורא וכן, ועבדכם מהירה, הכנף פטיל, למרות שזה פי רפויה וזה פי דיגושה, אבל זה אחרת יוצא הכנף פטיל. וצריך לברר, צריך לבאר, לבאר הכוונה היא להגדיר, שיהיה מבואר, המילה מבואר היא מאוד יבא פה מיד הדין עולם, צריך לבאר זין של פיקרו. כי אם הוא לא מבאר אותו, והוא ככה בולע את האותיות, זה יוצא תזכרו או תשכרו, שזה מילים אחרות לגמרי, זה מסוכנות מאוד. כאילו הכל בשביל לקבל שכר, או הכל חס ושלום עם או שכרות או שקר, או כל מיני מילים אחרות. תזכרו. וצריך להאריך בדלת, בדל של אחד, כדי שימליכהו על השמיים ועל הארץ ועל ארבע רוחות. תשימו לב שהרמב"ם אומר את זה, זה לא רק ענייני חסידות עכשיו שהם יסודי היסודות, אלא זה הלכה. כשאתה אומר אחד, אתה צריך להתכוון, אז הוא מסכם את זה שא' זה אלופו של עולם, ואחרי זה החטא זה שבעה מקיים והשמיים, ואז בא הד' והד' זה על השמיים, כמו שאמרנו, על השמיים ועל הארץ זה בחטא, ואחרי זה ועל ארבע רוחות זה בדלת, וצריך שלא יחצוף בחטא, כלומר יעריך מבעל ברבה חד, כדי שלא יהיה כאומר אי חד. בסדר? אי חד, וכאילו אומר אי חד, הוא כאילו שואל שאלה, אי, איפה? הלכה יום קורא אדם את שמה, זו הלכה מרתקת, קורא אדם את שמה בכל לשון שיהיה מכירה. מעניין מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, פוסק הרמב״ם להלכה, אם אתה יודע צרפתית, תקרא כי הרשמע בצרפתית, זה בסדר גמור. והקורא בכל לשון, מיד נדבר על זה, והקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותה הלשון, אני לא מומחה בצרפתית, אבל אם שם יש גם כאותיות סמוכות, או דברים, אז גם שם אתה צריך להיזהר שזה יהיה ברור ונכון. הוא מדקדק באותה הלשון כמו שמדקדק בלשון הקודש, עם קראה בלשון הקודש. עצם ההלכה הזאת שקוראים את שמה או שמתפללים בכל לשון, זו הלכה מאוד מעניינת, היא פשוטה והיא נפסקת להלכה והרמב״ם מביא אותה. למה אנחנו לא נוהגים בה ולמה כן נוהגים בה? אז האמת שזה מאוד מעניין. מלכתחילה זה גם ההיגיון, וככה צריך להיות. יש עניין שאדם יבין מה הוא מתפלל. זה שבני אדם לא יודעים עברי. שאלת השם, ילמדו, לא יודעים בכלל מה הם מתפללים, לכאורה, זה יותר טוב, שיפללו בשפה שהם מכירים. המגבלות הן אלה, א', כמובן שההלכה הזו מדברת במי שלא יודע את השפה העברית. ומי שיודע גם את זה וגם את זה, ברור שהוא צריך לקרוא בלשון הקודש. וב', מגבלה נוספת, בדורות האחרונים, אנחנו רואים שלא נוהגים כך, וזה בעיקר בעקבות ההתפתחות של כל מיני דברים שאינם מבית ספרנו. ואז התעצמות הרפורמה ועוד כל מיני דברים כאלה למיניהם שהתחילו להפוך את השפה העדכנית, את השפה שבה אתה חי בארץ שאתה נמצא לעיקר, ואין ערך בכלל לשון הקודש חס ושלום, ויחד עם זה עשו פה עוד כל מיני דברים רעים, הוציאו קצת ארץ הקודש, הוציאו עוד כל מיני דברים, אז כבר קמו פוסקים גדולים, החתם סופר, מערת חיות ופוסקים נוספים, ופסקו שאנחנו מצמצמים בזה מאוד, ו... אומרים שקוראים בעברית, את שמה, את התפילה, את הכל. וביחד עם זה צריך לדעת שבעצם העניין ברור שבמקומות שבהם התורה לא הקפידה שזה יקרה דווקא בעברית. נקרא ביקורים חייב להיות דווקא בלשון הקודש. יש פרשיות שחייבות להיות בלשון הקודש. אבל דברים שבהם העניין הוא לקבל על היום מלכות שמיים, ההיגיון היה שמי שלא יודע עברית שיקבל את זה בשפה שלו. בסדר? והרמב״ם, כמו שאני אומר, נתנו כללית את הדברים הכלליים, אבל בפסיקת הלכה כמובן צריך לשאול פוסקי הלכה. הלכה י"א, הקורא למפרע, הקורא למפרע לא יצא. מה זה למפרע? לא לפי הסדר, הוא קורא את הפרשה הזאת, אחרי זה את זאת, הוא קורא לפי ה... במה דברים אמורים? לא בפרשות כמו שהרגע הצעתי, אלא בסדר הפסוקים. בסדר? דווקא בסדר הפסוקים. הוא משנה, קורא קודם כל את הפסוק האחרון, אבל אם נקדים פרשה לפרשה, שינה בפרשות עצמם, אבל קרה לפי סדר, קרה לפי סדר הפסוקים. אבל את כל הפרשה הוא החליט, קרה שמה לפני, קרה ראייה עם שמוע לפני שמה. אבל את הסדר הוא קרה לפני, כסדר. אבל פי שאינו רשאי, אני אומר שיצא. כך אומר הרמב״ם, לא ראיתי לזה מקור, אבל אני אומר שכן יצא. למה אני אומר שיצא? בסדר? למה אני אומר שיצא? לפי שאינה סמוכה לה בתורה. גם בתורה זה אני לא סמוך אחד לשני. זה במדבר, זה בפרשת בית חנה, זה בפרשת עקב, הם לא סמוכים. קרא פסוק וחזר וקראו פעם שנייה, הרי זה מגונה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, דיברנו על זה מכל, יש לפעמים מדינים כזה. זה לא עושה צריך להיזהר מאוד. הרי זה מגונה, זה לא מכובד שאדם, זה לא התנהגות מכובדת. מגונה, לחזור על הדברים. קרא מילה אחת וכפלה, כגון שקרא שמה, שמה, משתקין אותו. משתקין אותו, כי זה נראה חלילה כאילו פונה לשתי רשויות. קראה סירוגין, סירוגין הכוונה היא בהפסקות. יתה, קראה סירוגין, יתה. מה זה נקרא להפסיק? הכוונה היא הפסיק, כי הוא הפסיק, הפסיק בשתיקה. אבל כתוב בשולחן ערוך, גם אם הוא הפסיק בדיבור באמצע. גם אם הוא הפסיק בדיבור, זה נקרא קראה סירוגין, יתה, הוא קרא שמה, באמצע מישהו תפס אותו, דיבר. ענה לו, חזר לבעיה שמוע, יתה, זה לא נכון לעשות ככה, אבל יתה. אפילו שהעם בין סירוג לסירוג כדי לגמור את כולה, יתה. והוא שיקרא על הסדר ולא למפרע. קראה מתנמנם, והוא מי שאינו לא ער ולא נרדם בשינה, בסדר? לא ער ולא נרדם בשינה, זה הגדרה למתנמנם, יתה, ובלבד שיהיה ער, כמו שאמרנו מקודם בפסוק ראשון, כי בו חייבים לכבד. ספק קרא קריאת שמע לך, י"ג, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא, למה? כי קריאת שמע היא מן התורה מן הרבנן, היא מן התורה, וכל ספק מן התורה לחומרה, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא חוזר וקורא, ומברך לפניה ולאחריה, למרות שהברכות הנו מן הרבנן, ובכל זאת חוזר ומברך, אבל הספק הוא על הכל. אבל כיוון שקריאת שמע זה מדאורייתא, אז הברכות שנצמדו לה גם הן מדאורייתא, כאילו לעניין הזה. אני לא מדבר מרנן, אבל המצווה היא מן התורה. אבל אם ידע שקרה, והספק שלו הוא ממוקד לגבי הברכות, אז הוא הופך להיות לרבנן קלאסי. אבל אם ידע שקרה, ואין לו ספק, ולהספק לא רק אם בעיניך לפניה או לאחריה או לא בעיניך, בסדר? אינו חוזר ומברך. קרה וטעה. יחזור למקום שטעה. קרא וטעה, יחזור למקום שטעה. עכשיו הוא לא יודע איפה הוא טעה, והדוגמה הקלאסית לזה, והוא טעה והוכתמתם על מזוזות ביתך או משעריך, והוא לא יודע אם זה של פרשה ראשונה, או של פרשה שנייה לפני למען ירבו. נעלם ממנו בין פרשה לפרשה, ואינו יודע איזו היא פרשה השלים ואיזו צריך להתחיל. זה עדות על ריכוז מושלם, אבל זה יכול לקרות, זה עייפות, זה יכול לקרות, זה קורה. ואינו יודע איזו היא פרשה שצריך להשלים ואיזו היא שהתחיל, חוזר לפרק ראשון שהוא ואהבת את השם אלוקיך. מופיע בהלכה שאם יש לו סימן שמחבר אותו יותר לאפשרות השנייה, אז הולכים לפי הסימן הזה. זאת אומרת, אם הוא פתאום תופס את עצמו באמצע למען ירבו כבר, אז משמע שהוא בשגרת הלשון היה בפרשה שנייה. בסדר? אבל אם הוא לא יודע, הוא נתקע ולא זוכר איפה הוא. אז הוא חוזר לפרשה הראשונה, דאורה הייתה הכל, הוא חוזר לפרק ראשון. טעה לך ידע לאמצע הפרק. בסדר? אומרים בעניינים של טעויות עכשיו. טעה באמצע הפרק ולא ידע היכן פסק. חוזר לראש הפרק. היה קורא וכתבתם, ואינו יודע, אינו מגיע לדוגמה של וכתבתם שדיברנו עכשיו. היה קורא וכתבתם, ואינו יודע אם הוא בוכתבתם שמשמע או בוכתבתם שמדיין שמוע, חוזר לוכתבתם שמשמע, אם נספק לו. אחר שכבר קרה למען יראו, אינו חוזר שעל הרגל לשונו הוא הולך. בסדר? הלכות תזבם, תזיים ויוזיים מדברים על מי שקורא קריאת שמע ופוגע בו מישהו אחר, פוגע במובן החיובי, פוגש. מישהו אחר, או הוא פורש אותו בענייני נתינת שלום וקריאת שמע. היה קורא, הלכות החותמות נתפל. היה קורא ופגע מאחרים, או פגעו בו, אם היה בין פרק לפרק, בין הפרשיות, פוסק, בואו נראה את זה בצורה מסודרת. בין פרק לפרק פוסק ומתחיל ושואל בשלום מי שהוא חייב בכבודו. בסדר? מה זה הגדרה לחייב בכבודו? מגדירה הרמב"ם בעצמו, כגון שפגע באביו או רבו או מי שהוא גדול ממנו בחוכמה. אז אם הוא נמצא, עכשיו לא מדובר באמצע התפילה בתוך הברכות, אלא הוא בקריאת שמע. הוא לא מבטל ברכות עכשיו, הוא בקריאת שמע. פוסק, אומר, פונה בעצמו, שואל בשלום מי שהוא חייב בכבודו, בסדר? מי שהוא חייב בכבודו, ומעניין שהרמב"ם מכניס פה את אבי ואת רבו ביחד. בסדר? חייב בכבודו ובמוראו, ומשיב שלום לכל אדם שנתן לו שלום. כל אדם הוא יכול להשיב. מה זה נקרא להשיב שלום? להשיב שלום זה לענות, אבל הוא לא פותח בשלום. היה קורה באמצע הפרק, הוא עכשיו לא נמצא בין פרק לפרק, אינו פוסק ומתחיל לשאול, אלא בשלום מי שהוא מתיירה ממנו. כלומר, לא שהוא מתיירה במובן החיובי של מורה אב. איש אמו ואביו תירה הוא מורה רבו. אלא מתיירא במובן השלילי, ענה, מלך, מסוכה. מישהו מתיירא ממנו, כגון מלך או ענה, שאם הוא ימנע משאילת שלום, זה סכנה. אז הוא מפסיק לשאול. אבל מי שהוא חייב בכבודו, כגון אביו או רבו, אם נתן לו שלום תחילה, הוא באמצע הפרק, ואביו אמר לו שלום, פוסק, גם באמצע פרק, אבל רק להשיב. הוא לא יודע. פוסק, הוא מיישים לו שלום. בסדר? כי להשיב שלום, כיוון שהשני פתח, מכירים בזה. ואיך, אבל כמובן לכל אדם, באמצע פרק הוא לא מתייחס, עכשיו באמצע פרק. אחרי זה שיגיד לו. ואין בין הפרקים הוא מסיים בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמע, בין שמע לראיה עם שמוע, אין בעיה עם שמוע לביומר, אנחנו רואים שהברכות הופכות להיות כבר חלק מהפרקים, אבל ביומר, לאמת, ויציב, לא יפסיק. למה? ואין ביומר, לאמת ויציב, הרי הוא כאמצע הפרק. הרי הוא כאמצע הפרק. ולא יפסיק, אלא לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד. הרמב״ם לא מזכיר כאן, אבל אנחנו יודעים שהשולחן ערוך פוסק, שלא רק שלא יפסיק, אלא יחבר את זה גם בפועל, כמו שכולנו נוהגים, ומוסיפים אמת להשם אלוקיכם. כלומר, הרמב"ם רק מכיר את העניין שלא יפסיק בין ביומר לאמת ויציב, אם מפריעים לו. אנחנו יודעים שלהלכה אנחנו בפועל נוהגים, שגם מחברים את השם אלוקיכם לאמת, והשם אלוקים אמת, ובעצם השם אלוקיכם אמת זה סיום של קריאת שמע. כי למרות שזו פרשה שעוסקת ליציאת מצרים, אז במה עסק הפסוק הראשון של שמע ישראל? בזה שהשם הוא האלוקים, השם אלוקינו, נכון? שהשם הוא אלוקינו. ומה עוסק הפסוק האחרון של פרשת ציצית? אני, השם, אלוקיכם. ואז זה אנחנו מאמצים ואומרים בסוף, השם אלוקיכם, הם יום טוב לנו ולכל ישראל. בעזרת השם.